שברי לכם מתי לחם, ואפו 10 נשים לחמכם בתנור אחד, והשיבו לחמכם במשקל. זה פסוק שמופיע בפרשה בין הפסוקים של התוכחה, שהמשמעות הפשוטה שלהם זה אמירה על דברים בלתי רצויים חלילה שאמורים לקרוא. ופה אדמו"ר הזקן יסביר את זה בצורה חיובית את כל העניין. הנה ידוע שאף שלפי הנראה, למרות שמי שלומד את הפסוקים הללו במובן הפשוט, דברי התוכחות אלו הם כללות, ככה זה נראה באופן גלוי, אבל לפי האמת אינם רק ברכות. האמת שכל מה שכתוב בתורה זה רק ברכות, אפילו הפסוקים שנראים כמו כללות. להבין זה, צריך להבין איך אפשר באמת להסתכל על הפסוק הזה למשל כברכה ולא כקללה. אז הוא מקדים, הוא על דרך מה שאמר בזוהר. תלת דרגין מתקשרן דבדה. הזוהר אומר שיש שלושה דברים שקשורים אחד בשני, קודש בריחו, אורייתא וישראל. אחרי שהזוהר מזכיר את שלושת אלה, הקדוש ברוך הוא, אורייתא וישראל, אז הוא אומר, כולו דרגה על דרגה, כל אחד משלושתם יש דרגות על גבי דרגות, סתים וגליה, וכל אחד משלושתם יש את החלק הסתום, הנסתר, ויש את החלק הגלוי, זאת אומרת, יש את הגלוי והנסתר בכוחות של הבורא, גלוי והנסתר בתורה, וגלוי והנסתר ביהודי. וביור עניין מבחינת סתים, מה הפירוש סתים, מה המשמעות של המושג מוסתר, היינו מה שאינו נראה ומושג, מה שאנחנו לא משיגים ולא רואים, זה נקרא שהוא נסתר, ואינו מתלבש במקום כלל. אם מדברים למשל על קודש הבריחו, על הכוח שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם, אז הכוח האלוקי הנעלם שבכלל הוא מתלבש במקום, הוא נקרא נסתר. הוא נקרא סתימה דקול סתימין, נסתר מכל הנסתרים. פירוש אפילו מן הסתימה, אפילו ביחס לדרגות שהם באמת כבר סתימה, הם כבר נסתרים, הוא סתום ונעלם. זאת אומרת, נסתר שבנסתרים. ולית מחשבה דילאון תפיסה בכלל. שום מחשבה שלנו שנבראים לא יכולה בכלל לתפוס ולהשיג את הדרגה הנסתרת הזאת. ובחינת גליה הוא, ומה זה נקרא גליה של הקדוש ברוך הוא? ומה שאנו רואים עולם הגשמי, בחינת מקום, בעל שישה קצוות, מעלה ומטה ודלת רוחות העולם. הגליה זה שאתה מסתכל על הבריאה, אתה רואה עולם, עולם גשמי עם כל המימדים שלו, זה הגליה. גם הגליה של העולם זה גם כוח אלוקי. ולכאורה לא ייתכן לומר על בחינת גשמיות שהוא בחינת אלוקות. מה זאת אומרת שגם הגליה זה אלוקות? הגליה, אתה מסתכל על העולם, על השטח, על המציאות, אתה לא רואה אלוקות. מה זאת אומרת זה הגליה של אלוקות? אבל באמת העניין הוא כן. האמת שאפילו הגליה של העולם הוא גם אלוקות. כי אין עוד מלבדו כתיב. אז לא שייך חלילה לומר שבגליה זה עולם והאלוקות רק נמצא בהסתר. גם בגליה זה אלוקות. ומלכותו בכל משלה. המלכות האלוקית נמצאת ומושלת בכל, אפילו בגלוי. וכל מה שאנו רואים בדומם, צומח חי מדבר שבעולם הזה, כל החלק הגליה שאנחנו רואים בעולם, יש בכל גשמי, מגשמיים הנעל, בכל דבר גשמי שאנחנו רואים בעיניים הגשמיות, יש חיות רוחני המחיה אותו תמיד. והחיות הרוחני המחיה אותו זה נקרא גליה. והוא גם כן נקרא בחינת מקום. כשאנחנו אומרים מקום, המילה מקום מתייחסת לא רק לגשמי, לשטח, אלא גם החיות האלוקי שמחיה את הגשמי גם נקרא מקום. היינו, יש מקום גשמי ומקום רוחני. כמו שכתוב, הנה מקום איתי. הקדוש ברוך הוא אומר, הנה מקום איתי, הכוונה היא שהחיות האלוקית שמחיה את העולם נקרא מקום. שיש גם כן מבחינת מקום למעלה. זאת אומרת, כשמסתכלים על גליה, מדברים על החלק הגלוי של העולם. מה נקרא גליה? העולם והאלוקות שמחיה את העולם, כל זה נכלל בגליה. ופירוש מקום, מה הכוונה כשאומרים שאפילו החיות האלוקית נקראת מקום? שהחיות רוחני, בחינת מקום הוא, ונקרא גם כן גליה. ובטל הוא לבחינת סתום שלמעלה ממנו, מבחינת מקום. החיות האלוקית הזו שנקראת מקום, נקראת גליה, כמובן שהוא בטל לגבי החיות האלוקית שנקרא סתים, שהוא הרבה יותר גבוה. כעניין ביטול אותיות המחשבה בשכל כידוע ואינו מתלבש בו כלל. כמו שמחשבה, האותיות הן לא מורגשות ומגושמות. איזה אותיות הופכים להיות מורגשות? הדיבור. אותיות הדיבור זה כמו הגליה. אותיות המחשבה זה כמו הסתים. אז האמת היא שכמו שאותיות המחשבה בטילים לשכל, שהן לא מורגשות, אתה מרגיש רק את הרעיון, ככה הגליה, אותיות הדיבור, גם באמת בטילים לגמרי לאלוקות. וזהו ברוך המקום. זה מה שאומרים ברוך המקום, את הביטוי ברוך המקום, בהגדה של פסח כתוב, מה נקרא ברוך המקום? כי ברוך הוא לשון המשכה.
המילה ברוך זה מלשון להבריך ולהמשיך. אז מה זה ברוך המקום? להמשיך מן למעלה מן המקום לבחינת מקום. שהקדוש ברוך הוא ימשיך את עצמו ויגלה מי הסעתיים למקום לגליה. על דרך אמור בברכת השנים. כמו שאומרים בברכת השנים, כתוב הוא ברך שנתנו. מה זה ברך שנתנו? ברך זה מלשון המשכה. מה זה שנתנו? להמשיך מן למעלה מן הזמן לבחינת זמן. יש, זאת אומרת, באלוקות יש בחינת מקום, יש בחינת זמן, והבחינת מקום ובחינת זמן נקרא גליה. וזהו, זה גם המשמעות, ברוך השם, מן העולם ועד העולם. אז עד כאן בעצם הוא הסביר לנו מה זה נקרא סאטים וגליה בקדוש ברוך. דלג על הסוגריים, על ההגעה של הרב בעצם הצדק. והנה, כמו שבהקדוש ברוך הוא יש סאטים וגליה, אז הוא ראית גם כן סאטים וגליה. גם בתורה יש גם כן סאטים וגליה, יש את החלק הנעלם, הסתום, הנסתר, ויש את החלק הגלוי. פירוש, נדבר עכשיו על הכללות שכתובות בפרשה. ואמרנו קודם שידוע שלפי הנראה אמנם הם כללות, אבל האמת שזה רק ברכות. האמת הזו יש לה סאטים וגליה. דיינו, פירוש, כעניין הכללות האלה, כשמדובר על הכללות האלה, ואמרנו קודם שהכללות האלה, מצד האמת זה ברכות, גם בזה שאומרים שמצד האמת זה ברכות, יש סאטים וגליה. זאת אומרת, יש איך שזה נראה כללות ממש, זה כמו שאומרים, הפשט שבפשט, שזה חלק לא ראוי. אבל פתחנו אבל שלפי האמת זה ברכות, אז גם איך שמסתכלים על זה כברכות, אפשר בזה עצמו להגיד סאטים וגליה. שלפי הנראה ומושג, אם אתה תסתכל על החלק הגליה, ואתה אומר, איפה רואים בגליה שזה לא כללות? מבחינת גליה, אז אני אגיד שאינו מדבר בישראל. אמנם, כפי שאתה מסתכל על זה בפשטות, אתה רואה שיש כאן ביטויים לא טובים על עם ישראל, אבל האמת שהגליה עצמו של התורה אומרת, זה לא כללות על עם ישראל. כמו שכתוב, כתוב במפורש בסוף ספר דברים, פרשת ניצבים, אחרי שיש כבר גם את הכללות של בחוקותיי, וגם את הכללות של כתבור, מה כתוב אחרי כל זה? ונתן השם אלוקיך את כל העלות האלה על אויביך. אז זאת אומרת, גם בגליה אפשר לומר, זה אמנם כללות, אבל זה לא כללות על עם ישראל, זה על אויביך. והיינו מי זה אויביך? בחינת עשיו, שהוא בחינת אלה, כל העלות האלה, אלה לשון רבים, זה הולך על עשיו. אלה זה לשון רבים, שזה נקרא טורי דה פרודה, הרים נפרדים, כמו שכתוב נפשות עשיו, עשיו, למרות שהיה לו רק שבע, אז הוא קרא לזה נפשות לשון רבים, לעומת יעקב שהיה לו 70, כתוב 70 נפש לשון יחיד, ריבוי זה עשיו. אז כל הכללות האלה, לשון ריבוי, הולך על אויביך. אבל ואתה, מה כתוב שם בפרשת ניצבים, מה קורה עם עם ישראל? תשוב ושמעת בכל השם. אתה תשוב ושמעת בכל השם, זאת אומרת, אתה תתחבר לקדוש ברוך הוא, והכללות לא יהיו קשורים אליך. כי הפנימיות, מבחינת סתום, בהמשכת החיות מן הסתום אל הגליה. מכיוון שבפנימיות הפנימיות הזה לא כללות, אז זה נמשך שגם בגליה זה לא יהיה כללות. אז איך זה בגליה לא יהיה כללות? כי זה יהיה על אויביך. וזהו בקול, זה נקרא, תשוב ושמעת בקול, מה זה בקול? ומבחינת הברכות שבכללות. אוקיי, אז עד כאן דיברנו איך הכללות הן לא כללות בגליה. עכשיו אנחנו נדבר שהכללות האלה הם כן הולכים על עם ישראל, והם לא כללות כי הם בעצם ברכות על עם ישראל. אז זה יהיה הסתום בעניין הזה עצמו.
בגליה זה רק לא כללות.
בגליה זה לא כללות עלינו. זה כללות על אויבים. אז אנחנו פטורים. בסתום זה אומר, זה כן הולך עלינו, אבל זה בעצם משמעות טובה. איך עכשיו נתחיל אחרי כל ההקדמה הזו, אז רק ניגע במילים הראשונות, מה כתוב כאן? בשברי לכם עתי לחם, ואפו 10 נשים לחמכם את הנור אחד. אז כאן באות הזו, מה שנלמד עד היום, זה רק נבין את 4 מילים הראשונות. בשברי לכם עתי לחם. האות השנייה יסביר את ההמשך את ואפו 10 נשים. והנה ידוע שהתורה נקראת לחם. למדנו זה גם במאמר הקודם, פרשת באר, התורה נקראת לחם. והיא מחיה את הנשמה, כמזון הגשמי שמחיה את הגוף. כמו אוכל, מחיה את הגוף ומחבר בין הגוף לנפש, ככה התורה מחיה את הנשמה. אף שהלחם הוא בחינת צומח, נשאלת השאלה, למה באמת בן אדם, כדי לחיות, הוא אוכל לחם? לחם זה דרגת צומח, ואדם הוא בחינת חי, מדבר, אדם הוא יותר גבוה. והוא נגד השכל, לכאורה, זה לא הגיוני שיהיה החיים, חי מדבר, זאת אומרת, אדם שהוא חי ועוד יותר גבוה הוא מדבר, יהיה ניזון ומקבל חיות מן דבר שהוא למטה ממנו במדרגה.
הרי לא הגיוני, שאלה ידועה. אחרי אמנם העניין הוא מה התשובה? שבאמת תבועת הארץ, שורש חיותם הוא ממקום גבוה מאוד. האמת שהאנרגיה שיש בה תבועה מאוד מאוד גבוה. אלא שנפלו בשבירה, שבירת הכלים הם נפלו, החיות הזו נפלה. לצמיח החיטה, אז נהיה מזה חיטה של צומח. אבל בשורש הוא כל כך גבוה, ולכן כשאדם אוכל את הצומח, בעצם הוא לא אוכל את הצומח, הוא מקבל את החיות האלוקית הגבוהה שיש בצומח.
כמו שגם היה על השור.
נכון, פעם דיברנו על השור, אותו רעיון. כל הדברים הגשמים, אותו רעיון בדיוק. עכשיו, אותו רעיון אנחנו נתרגם את זה לחם, מה שאמרנו כרגע זה על הלחם הגשמי, פשוט שאדם אוכל לחם גשמי, הוא בעצם אוכל את החיות האלוקית. עכשיו אבל הסברנו שמה זה לחם מבחינה רוחנית, זה התורה. התורה נקראת לחם. לכן בעניין התורה שנקראת לחם ומזון לנשמה, הוא גם כן על דרך הנעל. גם בתורה רואים את אותו דבר, גם בתורה יש שבירה, שבירת הכלים. גם התורה נפלה למטה. שסודות התורה נשתלשלו בדברים גשמיים, לקחו, כך גדול את התורה, שהיא כל כך נפלאה, ושבר אותה. מה קרה? כמו שהניצוץ האלוקי שנמצא בחיטה, היה מאוד גבוה והוא נפל לחיטה גשמית, ככה התורה שהיא כל כך גבוהה נפלה למושגים גשמיים, מדברים על שור ועל פרה ועל חולה. איסור ויתר, תומה ותרה. וכל זה מפני, למה התורה נפלה למושגים גשמיים? שנפלו בשבירה. שבירה, התורה נפלה בשבירה. איפה התורה נפלה בשבירה? הניצוצות נפלו בשבירת הכלים. בסדר, ההשתלשלות של העולם היה כך. איפה היה שבירה בתורה? פירוש מחמת שבירת הלוחות הראשונות. הלוחות הראשונות שמשה רבינו שבר, זה גרם שבירה בתורה שהיא תרד לעניינים גשמיים. שהיו מתחילה, עם ישראל הרי לפני השבירה, באיזה רמה הם היו, חירות ממלאך המוות. ומחמת שבירתן, בגלל השבירה של הלוחות, נתלבשה התורה בדברים גשמיים. אחרת התורה הייתה צריכה להיות כאן למטה כמו למעלה. על פי זה נבין את ארבע מילים הראשונות. בשברי לכם מתי לחם. מה זה בשברי לכם מתי לחם? וזהו בשברי לכם מתי לחם. מה זה מתי לחם? מתי זה עץ. מה זה מתי לחם? הוא עץ החיים. מה זה עץ החיים? הרי יש בתורה עץ החיים ועץ הדעת. מה זה עץ החיים? גם בתניא מביא את זה בעריכות, זה פנימיות התורה. מבחינת צאטים. או בשבירת עץ החיים, שנהיה שבירה בעץ החיים, שהוא שבירת הלוחות, אז מה קרה? נפלה ונשתלשלה בדברים גשמיים. אז במילה, כשאתה לומד עכשיו תורה, אתה לומד על מושגים גשמיים נמוכים, זה הפירוש בשברי לכם מתי לחם. זאת השם הפרק הבא, לא ארוך, אנחנו נראה את ההמשך של הפסוק, איך זה ברוך.